אנחנו פרשת מטות מסי, מי שלא יתחיל שתיים מקרא ואחד תרגום, כדאי שיעשה את זה כמה שיותר מהר. טוב, אנחנו נפתח בפרשת מטות, תוך כדי תנועה אנחנו נעבור לפרשת מסי. פרשת מטות פותחת בפרשת נדרים, ואני רוצה לפתוח בתמיות על פרשת נדרים. מתוך התמיות האלה נצא לדרך. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם, איש כי ידור נדר להשם וכו' וכו'. איפה מצאנו כדוגמת הדבר הזה, שמשה רבנו מצווה את ישראל דרך ראשי המטות? משה רבנו, או שהוא מצווה לבני ישראל, זה לא מצאנו את המסלול הזה, שמשה רבנו מדבר עם ראשי המטות, ומעביר את הדברים, והם מעבירים את הדברים לעם ישראל. זה שאלת הרשב"ם. נשאלתי בן איוב בקרח לושדון, לפי הפשט, איכן מצינו שום פרשה שמתחלת כן? שלא נאמר למעלה וידבר השם אל משה לאמור, איש כי ידור. ואיך מתחלת הפרשה בדיבורו של משה, שאין מפורש לו מפי הגבורה? כן, הרי לא כתוב שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה, ומשה ציווה את ראשי המטות, לא מצאנו דבר כזה. וזאת תשובתי, לא הבאתי את תשובתו, אני חושבת רק הבאתי את השאלה, בסדר? הלאה, הפסוק הראשון של פרשת נדרים, איש כי ידור נדר להשם, או איש שווה שבועה לאסור יסר על נפשו, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. ואז אנחנו עוברים לדבר על אישה כי תידור נדר, יש לנו מפסוק ד' עד פסוק י' ז', זה עוסק בנדרי אישה ובת, וביכולת של בעלה או אביה להפר את הנדר. שימו לב, פסוק אחד נתנו לגברים, כל שאר הפסוקים של הפרשה לקחו אנשים. למה? מה? תראו את הרש"ר הירש, מזכיר, אלה החוקים אשר ציווה השם את משה, בין איש לאשתו, בין אב לביתו, בנורי הבית אביה, כאילו נעלם הסיפור של נדרי איש. אומר הרש"ר הירש, מזכיר רק את החוקים המסדירים את יחסי הבת והאישה לאביה ולבעלה. אכן הוא מזכיר את ההלכה האמורה בפסוקים אלא לקדושת הנדרים בדרך כלל. נראה מכאן שהסדרת היחסים האלה של הבנות ושל הנשים הוא עיקר תוכנו של הפרק הזה, ואילו המאמר הכללי על תוקפם של הנדרים נאמר רק כהקדמה. למה? מה, גבר הוא לא בעל נדורים? הוא לא יכול לנדור נדרים? כל התרות נדרים זה הגברים עושים, לא הנשים. אז מה אתה רוצה מהם? אז למה כל הפרשה מתעסקת איתם? שאלה שלישית, מה היחס שלנו לנדרים? מצאנו בדברי חז"ל מאמרים סותרים. לכאורה סותרים. מצד אחד מצאנו בגמרא בנדרים, אמר רבי נתן, כל הנודר כאילו בנה במה. היית אומר למה? כי הוא נודר ולא מקיים. אבל אומרת הגמרא, והמקיימו כאילו מקטיר עליה. אוהו, אז מילא אתה אומר לי נדר שהוא לא מתקיים, אני מבין למה זה לא טוב. אבל נדר שמתקיים, זה יותר גרוע לכאורה. לבנות רק במה ולא להקטיר עליה זה חצי נחמה. אבל בנית במה והקטרת עליה, אוהו, זה כבר סיפור אחר, לכאורה. עוד גמרא בנדרים, מתניתין, אדם עובר נזיר ליד אדם, והוא אומר שהוא רוצה להיות ככה, אז הוא אומר, כנדרי רשעים. הוא אומר, הנדר שלי הוא כנדרי רשעים, נדר בנזיר ובקורבן ובשבועה. הוא אומר, הרי אני נזיר כנדרי נשעים, לא אני, כן? לא נדרתי עכשיו. הרי אני נזיר כנדרי רשעים, זה נדר, תופס. ואם הוא אמר, הרי אני נזיר כנדרי כשרים, לא תופס. זה המשנה. עכשיו למה? אומר הרן, אם הוא אמר כנדרי רשעים, למה זה תופס? שהרי רשעים דרכן לידור. לא בהכרח. דרכן של רשעים לידור. ומפני שאין ראוי לעשות כן, קרי להו נדרי רשעים. שהרי הרשעים הם לאותו דבר, כן נראה בעיניי. כנדרי קשרים, אף על גב דאמר הרייני עליי, והיה נזיר או בהמה או כיכר לפניו, לא אמר כלום. למה? שהרי אין הקשרים נודרים, שאין רשאים לעשות כן. רשע נודר, כשר לא נודר. מאידך, משנה ידועה במסכת אבות. רבי עקיבא אומר, שחוק וקלות ראש מרגילין לערווה. מסורת, סייג לתורה, מעשרות, סייג לעושר. כל הדברים האלה זה כמובן דברים חיוביים. מיד אחרי זה מה יש לנו? נדרים, סייג לפרישות. אז תחליט, זה טוב או לא טוב נדר? מצד אחד אתה אומר בנה במה וכאילו הקטיר עליה. אתה אומר שאומר כנדרי רשעים, תו הנדר תופס, כנדרי קשרים לא תופס. כי דרכו של רשע לנדור ודרכו של קשר לא לידור. ופתאום אתה בא ואומר שהנדרים זה סייג לפרישות. שנזכה להגיע לפרישות של המסילת ישרים. אז מה היחס לנדרים? היחס הוא חיובי או יחס שלילי? אני חוזר על שלושת השאלות. שאלה ראשונה, הפתיחה המיוחדת שמקבלת פרשת נדרים, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל. שאלה שנייה, למה כל הפרק מתעסק פסוק אחד בגבר, כל שאר הפסוקים בנדרי אישה ובת, והדרך לאפר להם או לא לה או לקיים להם? ושאלה שלישית ששאלנו, זה מאמרים לכאורה סותרים בגישה לנדרים. האם נדר כנדר זה דבר חיובי, או נדר זה דבר שלילי? אז בואו נראה, אנחנו נתחיל בתשובה לשאלה השלישית. מתוך זה אנחנו נצא ונענה גם על שאר התשובות. באמת, זה תלוי מה המניע של הנדר. לפעמים המניע של הנדר, אז הנדר יהיה שלילי. לפעמים כשהמניע יהיה טוב, אז הנדר יהיה חיובי. אומר הכלי יקר, וחז"ל סיפרו בגנות הנודר, ואמרו שהנודר כאילו בנה במה, והמקיימו כאילו הקריב עליה. וטעמו של דבר הוא, שירדה התורה לסוף דעת הנודר, כי הוא אוסר על עצמו מה שכל העולם נוהגים בו יותר. מסתמה, רום לבבו אישיו, אישיו? אישיו, לא? טוב. שמכל העדה ייבדל והוציא את עצמו מן הכלל. שמתוך העדה יתבדל והוציא עצמו מן הכלל. זאת אומרת, נדרים כביכול מנתקים אותך מהמציאות שבה אתה נמצא. לדוגמה נזיר. בסדר, נזיר, נכון, בגמרא כתוב על מי זה היה שמה? שמעולם לא אכל קורבן נזיר. רבי? לא, לא, לא. רבי שמעון בן שטח, אתה בטוח? לא רבי ישמעאל? טוב, תבדקו ברב גוגל בינתיים. תבדקו ברב גוגל, ברב AI. אני ממשיך. למה זכור לי שזה לא רבי שמעון בן שטח, אבל יכול להיות שאני טועה. בכל אופן, הוא לא אכל מקורבן נזיר. מה אתה מנתק את עצמך? אתה חי בתוך חברה. מה, אתה רוצה להתבדל? מהבחינה הזאת נדר הוא דבר לא טוב. ולכן כאילו בנה במה לעצמו. אדם שבונה במה ומקריב עליה, זה הוא רוצה שיהיה לו בחצר את הבמה שלו, את הזה שהוא לא רוצה להתחכך, רוצה להיות פרוש, מובדל, לא רוצה להתערב בתוך שער עמך. רבי שמעון הצדיק, יפה, טוב. אבל היה אחד שהגיע לשם, לרבי שמעון הצדיק, יפה רואי, יפה עיניים, שער. עם שיער, והוא אמר, מה ראית להשחית שיער יפה זה? אז הנער אמר לו, רבי, אני הלכתי בנער וראיתי את עצמי בבואה שלי, והסתכלתי ואמרתי שזה גרם לי להתחיל להרגיש יותר מדי למעלה. היצר הרע מתחיל לערבב אותי. אמרתי, אני אנדור נזירות כדי שאני אהיה חייב לגלח את השיער הזה. כי הוא לא היה לו את הכוח לעשות את זה. זה בדיוק הנדר, שהוא מכריח אותך. הוא לא יכל, הוא לא היה מסוגל לפגוע. אחרי שהוא נדר, הוא הכריח את עצמו לעשות את זה. זה, מה הוא רוצה לעשות, הנזיר הזה? הוא אומר, אני לא רוצה להתגאות במה שאני נראה, אני רוצה להיות כפשוטי העם. לפעמים הנדרים באים לבודד אותנו, לפעמים הנדרים באים ליישר קו עם שאר הציבור. מתי שהנדר בא לעקור אותך ולרומם אותך מבחינה שלילית, מבחינה של להיבדל מאחרים, זה לא טוב. אבל מתי שאתה מדרדר ואתה רוצה להיות כמו כולם ואז אתה נודר, זה דבר חיובי. למשל, הרמב"ם כותב, מי שנדר נדרים כדי לכונן דעותיו ולתקן מעשיו, הרי זה זריז ומשובח. כיצד? כגון מי שהיה זולל ואסר עליו הבשר שנה או שתיים. או מי שהיה שוגה ביין ואסר היין על עצמו זמן מרובה. או אסר השכרות לעולם. וכן מי שהיה רודף סלמונים וניבה להון ואסר על עצמו המתנות. או הניית אנשי המדינה זו, וכן מי שהיה מתגאה ביופיו, זה הנער הזה שראינו, ונדר בנזיר וכיוצא בנדרים אלו, כולן דרך עבודה לשם הם. ובנדרים אלו וכיוצא בהן, אמרו חכמים נדרים סייג לפרישות. אז בעצם אנחנו באים לשני סוגי נדרים. יש נדרים שבאים להראות כמה אני מובדל, וכמה אני מנותק, כמה אני לא מעורבב, וזה לא טוב. זה כאילו בנה במה לעצמו, ואם הוא קיים את הנדר, הוא כאילו הקטיר עליה. ויש נדרים שבן אדם מרגיש שהוא מדרדר למקום לא טוב, הוא רוצה לחזור להיות במקום הבריא והנכון שרוב הסביבה שלו נמצאת. שם הוא נודר את הנדרים האלה, אז זה בא עוד פעם, זה לא בא לנתק אותו, להפך. זה בא לחבר אותו. זה בא לשמור עליו הנדרים. כשהנדרים זה בדיוק סייג, כשהנדרים מבחינת סייג לשמור אותך, שלא תלך למחוזות לא נכונים, אז הנדרים הם חיוביים. וכשהנדר בא לנתק אותך, אז הנדר הוא שלילי. מה אתה שואל?
מה עם נדרים על תנאי?
רגע, זהו, זה לא הסוגיה.
אני סתם שואל.
לא, אחרי זה. ואנחנו פה, זה לא שיעור הלכתי, אנחנו פה. אומר הרמב״ם, בהלכות דעות, מקור מספר 10, את הדבר הבא. שמה יאמר אדם, הועיל והקינה והתאווה והכבוד בחיוצה בהן דרך רעה הן, ומוציאין את האדם מן העולם, אפרוש מהן ביותר ואתרחק לצד האחרון, עד שלא יאכל בשר ולא ישתה יין ולא יישא אישה, ולא יושב בדירה נאה ולא ילבש מלבוש נאה, אלא השק והצמר הקשה וחיוצה בהן, כגון כהני או עובדי כוכבים, גם זה דרך רעי ואסור לילך בה. והמהלך בדרך זו נקרא חוטא. שהרי הוא אומר בנזיר וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. אמרו חכמים, ומה אם נזיר שלא פרש אלא מן היין? צריך כפרה, המונע עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה. לפיכך ציוו חכמים שלא ימנע אדם עצמו, אלא מדברים שמנעתו התורה בלבד, ולא יהיה אוסר עצמו בנדרים ובשבועות על דברים המותרים. כך אמרו חכמים, לא דייך מה שאסרה תורה, אלא שאתה אוסר עליך דברים אחרים, ובכלל הזה אלו שמתענים תמיד אינו בדרך טובה. ואסרו חכמים שיהיה אדם מסגף עצמו בתענית. ועל כל דברים האלו וכיוצא בהן ציווה שלמה ואמר, אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר, למה תשומם. עכשיו, אני רגע רוצה להסביר את העיקרון. הרמב״ם בא ואומר, תהיה נורמלי, תהיה מאוזן. מה זה נורמלי? הנורמלי זה מה שהתורה ציוותה. אל תעבור על מה שהתורה אמרה, ותקיים את מה שהתורה ציוותה. אל תנסה להיות יותר, ממה שמדריכה אותנו התורה, ואם אתה רואה שאתה מדרדר להיות פחות, שם אתה רשאי לנדור נדרים. אבל בעצם הנדר בא, האפשרות היחידה שהנדר יהיה חיובי, כשהוא מביא אותך להיות בנורמליות. כשהנדר בא ממקום של קיצוניות, של רצון להיות במקום שאתה לא שייך אליו, זה נדר שלילי. וכשהנדר בא לשמור עליך במקום שבו אתה נמצא, זה נדר חיובי. אומר לנו הר"ן, שלפעמים יש לנו נדר ונדבה. נדר זה שלילי, נדבה זה חיובי. נדבה היא חיובית, מסביר הר"ן. נראה בעיניי, דנדר פירושו דבר שאינו בא לגמרי בנדבת הלב. כן, משהו לא טבעי לנו. ונדבה פירושו מה שאדם נודר יותר בנדבת נפשו, ושמעשיו יותר רצויים. ומשום מה אחי אמרין, דנדר הוא הרי עליי, וכו' וכו'. הנקודה הזאת של נדבה היא חיובית, אין עליה ביקורת בחז"ל. נדר הוא שלילי. אבל גם בנדר אנחנו מוצאים את המקום איפה הנדר הוא שלילי, ואיפה הנדר הוא בחינת נדבה והוא חיובי. הרשע רירש, עכשיו אני אגיד לכם את האמת, הרשע רירש הזה, אני הגעתי אליו ציטוט מ-AI. עכשיו הוא, ה-AI הזה, הרבה פעמים הוא שקרן. הוא מביא לך ציטוטים שלא היו ולא נבראו. ולכן כל מי שמשתמש, נעזר בו, חייב לבדוק אותו. רוב הפעמים שהוא יצטט לך דברים, אם זה לא דברים שיש להם, כולם מדברים על זה, הרבה פעמים שטויות והבלים. שטויות והבלים. עכשיו, אני בדקתי, הוא הביא מקור, אני פתחתי, אצל, יש אתר של הרבנית נחמה לייבוביץ', שהדברים האלה מובאים בשם הרשע רירש, ואני, ובאמת, אצל נחמה, באתר של נחמה לייבוביץ', בדרך כלל זה מדויק. וכשאני בדרך כלל, אם אני נעזר ב-AI לחפש מקור, אז אם הוא מביא לי מקור לא נכון, אני צועק עליו. ואז הוא מתנצל, ואני כותב לו שאני אתווה אותו, והוא זה, הוא מתנצל עוד יותר. בסדר. אבל, פה, כמה שתקפתי אותו, הוא התעקש. הוא התעקש, והוא אמר שהסיבה שאני לא מוצא את זה ברשע רירש שלי, זה כי התרגום שונה. יש תרגומים, הרשע רירש כתב את הספר שלו בגרמנית, אז יש תרגומים שונים, והוא טען שאני אסתכל באתר של הרבנית נחמה לייבוביץ', ושם אני אמצא את התרגום הנכון, משם הבאתי את הדברים. אז אני מקווה שזה לא טעות גם באתר של הרבנית נחמה לייבוביץ', מה שבטוח שזה יסתדר לי טוב בשיעור. בסדר? זה העיקר. אומר עכשיו יש את הדבר הבא. תראו, בין אם זה נאמר, בין אם זה לא נאמר, העיקרון הוא נכון. העיקרון הוא נכון. בואו נראה את הדברים. הנודר מעתיק עצמו מהווייתו בזמנו ההווה אל עתידו, אל פרק זמן שלא בא עוד. הוא מחייב עצמו במה שיהיה עליו לעשות בבוא הזמן. כן, אדם, בגלל שהוא מפחד, שהוא לא יעמוד באיזה משהו שהוא רוצה שיקרה, אז הוא בעצם מסנדל את עצמו, שיחייב אותו להגיע למקום הזה. זאת אומרת, אדם כבר בהווה, מנסה לחיות ולהכריח אותו על העתיד. והנה, בדבר זה, כן, למשל, אדם מאוד מאוד רוצה לסיים את השס. מאוד רוצה לסיים את השס. אז הוא בא ואומר, עוד פעם, אני משתמש בלשון נדר, אין כוונתי לנדר, כן? בן אדם בא ואומר, אני נודר, שאני נודר כך וכך סכום לצדקה, אני נודר כך וכך סכום לצדקה, על מנת שסיים את השס. בסדר? הוא מאוד מאוד רוצה שזה יקרה, רק הפער בינו לבין סיום השס, זה לא נורמלי. בסדר? ואז, חכה, תראה אם אתה בנוי לזה עכשיו. אם המציאות מאפשרת לך, אם זה באמת הזמן שאתה תוכל כל יום להתפנות וללמוד וכו' וכו'. יש תשוקות לאדם, יש רצונות לאדם. אבל האדם כדי לאדם צריך להתקדם בקצב הנורמלי, בקצב שלו. ולפעמים כשאתה מנסה להכריח את עצמך לעשות דברים, ההתקדמות לא מותאמת למצב הנפשי שלך. וכשיש חוסר התאמה בין המצב הנפשי שלך לבין המסלול שאתה בונה להגיע לשאיפה או לתשוקה או אני לא יודע למה, שם נולד משהו לא בריא. באמת האדם צריך לחיות את ההווה בצורה נכונה. לא לנסות להכריח את ההווה על פי מה שהוא רוצה בעתיד. כשאתה מכריח את ההווה על פי מה שאתה רוצה בעתיד, זה גם יוצר תסביכים נפשיים, וגם הדברים יוצאים עקומים. אז בואו נראה את הדברים בתוכו, מקור 12. הנודר מעתיק עצמו מהווייתו בזמנו ההווה אל עתידו. אל פרק זמן שלא בא עוד. הוא מחייב עצמו במה שיהיה עליו לעשותו בבוא הזמן. והנה בדבר זה בעתיקו עצמו במחשבתו, לעתיד שהוא בלתי ידוע לנו, כי מי יודע מה ילד יום ומה תלד השעה הבאה, בזה תמון החטא שבנדר. דיו לאדם שידע לחלקל דרכיו בכל רגע מרגעי ההווה, ולחיותו כראוי וכנדרש. מה שיהיה חובה עלינו ברגע הבא, מה שידרש מאיתנו לעשותו בעתיד, שומה עלינו לעשותו גם מבלי שנקבלנו עלינו בנדר. ומה שאסור עלינו לעשותו, לא נוכל לקיימו גם אם נקבלנו בנדר. נותר אפול הנודר לנדור בדברים שאינם מעלים ואינם מורידים. ויהיה בזה מן האיוולת הגמורה, אם נרים לדרגת חובה, קדושה, דברים שאינם מעלים ואינם מורידים. ועוד לגבי זמנים עתידים, הבלתי ידועים לנו בהחלט. אז הדברים האלה הם דברים נפלאים, ואני חושב שהם בסוף מלמדים על האדם עצמו. אני רוצה לצאת מנדרים, אני רוצה רגע להיכנס לתופעה של אדם שחי באשליה, שזה, יש הרבה אנשים חיים באשליות, רק יש אנשים שכדי להכריח את האשליה לצאת אל הפועל, אז הם גם נודרים נדרים. אני לא רוצה להתמקד דווקא בסיפור הנדר, אלא אני רוצה רגע להתמקד בסיפור האשליה. אני רגע לפני שאני בא לדבר על האשליה, אני רק רוצה לענות על השאלה השנייה ששאלנו. השאלה השנייה וגם על השאלה הראשונה. אנחנו דיברנו על כך בשאלה השנייה, אמרנו למה רוב הפרשה מתעסקת בנדרי אישה ובת? רק פסוק אחד על האיש. אפשר אולי לומר שנדר בסוף זה איזושהי התפרצות שמקורה לא בשכל. מקורה היא ברגש. אם זה אדם שהוא מאוד מאוד שכלי, הדרך מאוד ברורה, הוא מאוד זה, התפרצות רגשית הרבה פעמים גורמת לבן אדם לנדור. למשל, נדר מאוד חזק, זה נדר שנודרים בשעת צרה. זה נדר שלדעת הרבה פוסקים, לא ניתן להתיר אותו. הנדר שנדרת בשעת צרה. אבל נדר שיוצא בשעת צרה, הוא נובע מהרבה הרבה פחד, חששות, לחץ, מתח. בעולם הנשי ובעולם הגברי, האישה היא הרבה יותר רגשית מהגבר. היא הרבה יותר ניתנת, היא הרבה יותר ניתנת לזעזועים. גם באורח חיים. נכון? האישה מחליפה מצבים. יש ימים של טהרה, יש ימים של טומאה, יש ימים של הריון, יש ימים של הנקה, יש ימים של לא זה ולא זה. כל הזמן מחליפה, כשרוצים אברך מתחתן, אברך מתחתן, לעולם לא תראה, כמעט אף פעם לא לעולם, אבל אתה פחות תראה אברך שבא לגור, מחפש ישיבה במקום שבו האישה רוצה לגור. תמיד מה עושים? האישה באה לגור איפה שבעלה לומד תורה. זה המסלול. היא נעקרת מהמשפחה והיא נעקרת מהחברות. למה? יכולת ההתמודדות שלה, יכולת ההתמודדות שלה עם העברים, הוא הרבה הרבה יותר חזק מהגבר. הגבר, אתה מטלטל אותו, זה מטריף אותו. אני לא אומר שגבר לא יכול לשנות מקום עבודה, מקום מגורים, והוא לא בונה לו חברה חדשה, אבל באופן עקרוני, אישה במהותה ובטבעה, היא יותר גמישה. היא יותר גמישה, יש לזה את היתרונות, יש לזה גם את לפעמים את העודף רגישות, את העודף רגישות שיש בתוך הדבר הזה, ולכן אישה היא יותר רגישה, ואצלה אנחנו יכולים לראות יותר התפרצויות של, עלולים לראות יותר התפרצויות של נדרים. לא בגלל זה התורה מתייחסת רק אליה, אליה ואל הבת. אנחנו הסברנו קודם שהנדר הלא טוב הוא בא לנתק את האדם מהמקום שלו. אישה היא ברשות בעלה. זה לפחות לשון חזל. אפשר היום, כדי שהדברים יתיישבו יותר טוב על אוזניים, אז אפשר לנסות לנסח את זה בצורה קצת שונה. אבל בסוף האישה מחפשת גבר שיהיה לה למשענת. מחפשת מישהו להישען עליו, להיסמך עליו, זה המקום הנורמלי. אני לא מדבר על החידושים שיש בדורות אחרונים, שאישה לא מחפשת את הדבר הזה, זה לא בריא. אישה נורמלית מחפשת גבר שהיא תוכל להישען עליו. הוא העמוד התווך, הוא היציבות שלה, זה מה שהיא מחפשת. המקום הזה שאישה באה ומנסה להביא את עצמה, לבודד את עצמה מבעלה, דרך אגב, לא כל נדרים בעל מפר לאשתו. נדרים שבעל מפר לאשתו, זה נדרים שבינו לבינה. לא רק בקשר האינטימי. גם בהתנהלות, היא נודרת לא להגיע להורים שלו, זה נדרים שבינו לבינה. נדרים שקשורים גם לו. הוא יכול, הרצון הזה של האישה להתנתק, הוא לא בריא. אז תגיד, אז למה כשהגבר רוצה להתנתק זה כן בריא? גבר לא מתנתק. האישה, בכוחה ובטבעה, זה להישען על בעלה וללכת אחריו. זה הדבר הטבעי והנורמלי. לא הפוך. ולכן כשהבעל נודר, הוא לוקח את כל המשפחה, הוא לא בא לבודד אותו מהמשפחה. הוא בא להרים אותו, את המשפחה איתו ביחד. ולכן נדר שלא מתקיים, בעוון נדרים, אישה ובנים מתים. כי כשאתה נודר, אתה מבלבל אותם. אתה לא נותן להם לחיות בצורה נכונה. אבל לכן הפרשה מתעסקת הרבה בעניינים האלה, שלהורות לנו על הזוגיות הבריאה. הזוגיות הבריאה שאתם ביחד, תסתכלו בספורנו, לא הבאתי אותו פה, אבל הספורנו אומר שאם הבעל שותק, הנדר תופס למה? כי אם הוא שתק זה סימן ששתיקה כהודעה. שהוא מוכן למקום הזה שהאישה נדרה, והוא יהיה איתה בזה. זאת הסיבה שהנדר מתקיים. אבל כשהנדר מביא את האישה להיות מבודדת, ולהתנתק, ולפגוע בקשר הזוגי, על הדבר הזה באה התורה ואומרת עד כאן. אכן בעל יכול לאפר את נדרי אשתו, וכיוון שהדבר יהיה כביכול יותר מצוי אצל האישה, בגלל המקום הרגשי שלה, אז לכן התורה יותר מתמקדת בנקודה הזאת של האישה. למה? נסיים רק לפני שנגיע לאשליה, נענה על השאלה הראשונה, למה יש את הפנייה לראשי המתות? ראשי המתות זה המנהיגים. המנהיגים יודעים איזה נדרים הם חיוביים ואיזה נדרים הם שליליים. באה התורה ואומרת, תדעו, כל מוסד הנדרים, תשאירו את זה להנהגה. לפעמים יש מציאות שההנהגה מחליטה, הגיע הזמן להרים את הדור למעלה. אז תשאירו את זה אצלם. זה נכון שגם צריך בדין מומחה להתיר נדרים, וזה כוחם של ראשי המתות וכולי. אבל אפשר אולי לומר שזה בעצם ביטוי, זה רמז, להראות איזה נדרים הם כן חיובים. נדרים שלא באים לנתק אותנו, לבודד אותנו, אלא באים להרים את כולם איתנו ביחד. עכשיו בואו ניכנס באמת לרדת לנקודה הזאת של האשליה, שאמרנו שהרבה פעמים הנדרים, מה שהבאנו בשם הרשע רירש, או לפחות הרבנית נחמה לייבוביץ' שמזכירה את מביאה את הציטוט הזה, שכנראה אם היא הביאה את זה אז כנראה שהיא הסכימה לו, הנקודה הזאת שבן אדם חי בהווה, חי את העתיד, חי בהווה כאילו הוא נמצא אי שם בעתיד. ואז מה התוצאה? התוצאה היא, כמו שאמרתי, בדרך כלל תסביכים נפשיים, והדבר השני, הוא עושה המון טעויות בהווה. המון המון טעויות בהווה, בגלל שכביכול הוא משך את העתיד לתוך ההווה ולא חיכה לבשלות. ולא חיכה לבשלות, ראינו כדוגמת הדבר, דוד ובת שבע, שחזל אומרים על זה, שאומנם באמת הייתה מיועדת בת שבע לדוד, אבל החלה פגע. הוא הקדים את השעה. הוא הקדים את השעה, ודוד המלך משלם מחיר מאוד 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 יקר על הקדמת השעה הזו. מה שהנביא נתן הנביא בא ונותן לו את כל העונש אחרי זה. ראינו מה קרה למשפחתו של דוד בעקבות המעשה הזה. אז בואו נראה את הנקודה הזאת של לחיות באשליה, כמה הדבר הזה מסוכן ולא נכון. אומר שלמה המלך, כאשר תידור נדר לאלוקים, אל תאחר לשלמו, כי אין חפץ בכסילים את אשר תידור שלם. נדרת, תשלם. טוב אשר לא תידור, מי שתידור ולא תשלם. חידוש. שלמה מלך חידש לנו דבר. טוב אשר לא תידור, מי שתידור ולא תקיים את הנדר. מה ואמינה? למה שזה יהיה? מה ואמינה שעדיף לנדור ולא לקיים את הנדר מאשר לא לנדור בכלל? יש לנו מחלוקת בגמרא, בהבנת הפסוק הזה. מגור מספר 14. טוב אשר לא תידור, טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקר, דברי רבי מאיר. רבי מיהודה אומר, טוב מזה ומזה נודר ומשלם. עכשיו בואו נראה את הר"ן איך הוא מסביר. רבי יהודה אומר, טוב מזה ומזה נודר ומשלם. ודריש לו לקרא יחי. עכשיו הוא מסביר איך הוא דורש את הפסוק. את אשר תידור שלם, וזוהי מידה משובחת. אבל טוב אשר לא תידור, מי שתידור ולא תשלם. ואיתה עם הפשיטה, ברור שעדיף לא לנדור בכלל, מאשר לנדור ולא לשלם. זה פשוט, למה צריך לומר את זה? אלא אחי כאמר, שימו לב מה הוא כותב עכשיו. לא תהיה סבור שבשעת נדרך אתה מוסיף זכות, ואחר כך אם שכחת או נאנסת, לא הפסדת את שכרך, שאינו כן. שאין השכר בשעת הנדר, אלא בשעת התשלומים, כך נראית שיטה זו בעיניי. מה זאת אומרת? מה אומר פה הר"ן? הר"ן אומר פה דבר יפה מאוד. אומר הר"ן, אדם לפעמים עומד, יש לו התעוררות. את ההתעוררות הזו הוא מבטא בנדר. בנדר. הוא לא הצליח לקיים את הנדר. הוא בא ואומר לעצמו, בסדר, אז אני אלך להפרת, אני אלך לחכם שיפר לי את הנדר. אבל לפחות הייתה לי התעוררות. רציתי להיות במקום אחר. זה לא הצליח, מסיבות כאלו או אחרות. מה היה עדיף? שאני אפילו לא ארצה להיות במקום אחר? אומר הר"ן, כן. אתה חי באשליה. כשבן אדם בא ומשלה את עצמו, שהוא עושה פעולה של נדר, או דיבור, כמה הוא רוצה להיות במקום אחר, אבל תכלס בסוף בשטח, לא קורה עם זה מאומה, אומר הר"ן, אתה לא רוצה שום דבר. אתה בסלנג של היום, זה אתה חי בסרט, ואם נחבר את זה לשיעור שלנו, זהו בדיוק מה שנקראת אשליה. אם אתה רוצה להיות במקום אחר, תהיה במקום אחר. אל תדבר גבוהה גבוהה, אמור מעט ועשה הרבה. אבל כשאתה כל היום מדבר על להיות במקום אחר, נודר להיות במקום אחר, כשאתה מסתכל על המציאות בשטח ולא רואה שינוי, במילים אחרות, בשלוש מילים, אתה מבלבל את המוח. ארבע. נכון? יצא ארבע מילים. טוב. אתה מבלבל את המוח. בסדר, זה מה שיוצא לנו מהדבר הזה. תראו את האבן עזרא. אומר אבן עזרא מקור 16, ראשי המתות, לפי דעתי, זאת הפרשה, הייתה אחר מלחמת מדיין. כן, מלחמת מדיין עוד לא קראנו אותה. פרשת מתות פותחת בפרשת נדרים, מלחמת מדיין זה בהמשך הפרשה. והכתוב אמר, שבאו בני גד אל משה ואל אלעזר ואל נשיאי העדה, ודיברו דבריהם. ואחרי כן כתוב, ויצב להם משה את אלעזר הכהן, ואת יהושע בן נון ואת ראשי אבות המתות, הם נשיאי העדה הנזכרים. ובעבור שנאמר משה, שאמר משה, לבני גד ולבני ראובן, והיוצא מפיכם תעשו, על כן כתב, וידבר משה אל ראשי המתות. ושם כתב, ככל היוצא מפיו יעשה. לבני ישראל, שיאמרו כן לבני ישראל. זאת אומרת, מה בעצם מה אבן עזרא ואומר? פרשת נדרים נאמרה אחרי הסיפור של שבט ראובן וגד, שבאים לבקש את עבר הירדן המערבי. המזרחי, סליחה. מבקשים את עבר הירדן המזרחי. ושם בעצם מתעורר, מה שאמרנו קודם, שם מתעורר משה רבנו לפרשת מצווה את ראשי המתות לפרשת נדרים, כי הוא בא ואומר, צריך מאוד להיזהר עם נדרים. מה בעצם ראה משה בשני השבטים האלה שביקשו את עבר הירדן המזרחי? מה הוא ראה אצלם? שאני תמיד שקראתי את הפרשה הזאת, היה ברור לי ששבט ראובן וגד באים, ואני בכוונה מבודד את חצי המנשה, בסדר? הוא הגיע קצת אחרי. שבט ראובן וגד באים, ומבקשים את עבר הירדן המזרחי. משה רבנו לא מבין את הסיטואציה בצורה נכונה. הוא בטוח שהם רוצים להישאר שם, בגלל הצון והבקר, ולא לבוא להילחם עם עם ישראל. ואז הוא מוכיח אותם, ואז שבט ראובן וגד באים ואומרים, לא, זאת לא הייתה הכוונה שלנו. הכוונה שלנו זה היה לבוא ולהיכנס להילחם ושירשו את הארץ, ואחר כך לחזור חזרה. ככה אני הבנתי תמיד. לא יודע למה הבנתי ככה. ההבנה הזו לא מופיעה, מאומה מההבנה הזאת, לא בפשט הפסוקים, להפך. בפשט הפסוקים מופיע דבר, משה רבנו, קרא את המציאות בצורה מדויקת. שבט ראובן וגד לא היה להם שום מטרה להיכנס לארץ. הם רצו את עבר הירדן המזרחי, ורצו להיפטר מלצאת עם עם ישראל למלחמה בעבר הירדן המערבי. בואו נראה את זה בפסוקים. אתם איך הבנתם? כמו שאני הבנתי בהתחלה, או כמו שאני בא עכשיו להסביר? גם הבנת כמוני? אתה, 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 אתה אומר את זה כדי שאני ארגיש טוב?
כן.
תודה. אז בואו תראו את הדברים. ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצו מאוד, ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום מקום מקנה. אני מדלג, כמובן אני קורא את הפסוקים בדילוג. ויאמרו, אם מצאנו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדיך, לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. אל תעבירנו את הירדן. ויאמר משה, לבני גד ולבני ראובן, בא אחיכם יבואו למלחמה, ואתם תשבו פה. ולמה תניון את לב ישראל, חטא המרגלים שתיים הופך להיות לי פה עכשיו. מה זה הדבר הזה? משה רבנו מגייץ אותם. אם זה היה כמו ההבנה שסיפרתי בהתחלה, מה הם מיד היו צריכים לומר אחרי המשפט הראשון של משה רבנו? זאת לא הכוונה שלנו. הם נותנים לו לנום, לא כי הם מכבדים אותו. לא כי מכבדים. הם נותנים למשה רבנו לנום כי הם מבינים שהם לא היו בסדר. והם צריכים, ומשה רבנו בא ומוכיח אותם בצורה אמיתית וטובה, והם צריכים לשמוע את כל התוכחה. יש כאלה שרצו להגיד, שלמרות שהם הבינו באמצע שהם עשו טעות, והם לא עצרו את משה רבנו, למה? כשאתה שומע מוסר מגדול הדור, זה זכות. תן לו לדבר. אל תעצור אותו. כל מילה שאתה מוציא זה פנינה. הלאה. והנה קמתם תחת אבותיכם, תרבות אנשים חטאים, וכולי. ואז הם ניגשים, ויגשו אליו ויאמרו, גדרות צאן נבנה לי מקננו פה, וערים לטפנו. זאת אומרת, כל השיח עכשיו של שבט ראובן וגד, מגיע לגבי ההבנה, טעינו, אנחנו עושים חשב מסלול מחדש, בואו נראה איך אנחנו מצליחים להישאר בעבר הירדן המזרחי, ולקיים את מה שמשה רבנו אומר, לצאת למלחמה. הפתרון, אנחנו נבנה פה עכשיו גדרות צון, גדרות לצוננו ולטפנו, עטף ואנשים יישארו בחבל ארץ הזה, בעבר הירדן המזרחי, אנחנו ניכנס לארץ חלוצים, אנחנו גם נהיה בכיבוש, וגם נהיה בחלוקה, מה שמשה רבנו לא ביקש מהם. משה רבנו ביקש רק בכיבוש. חלוקה זה כבר ג'סטה שלהם. עכשיו משה רבנו יודע. הוא אומר, הם נמצאים כרגע בעבר הירדן המזרחי, לא היה להם שום כוונה להיות בעבר הירדן המערבי ולהילחם. לא היה להם שום כוונה. אבל משה רבנו יודע, אני עכשיו צריך לעשות להם כמי נדר, כדי שהשליה הזאת לא תתפוגג מהר מאוד. אלא אני צריך עכשיו לקבע במסמרות את מה שהם הבטיחו לי פה. ולכן משה רבנו מסיים ואומר, ונכבשה הארץ לפני השם, ואחר תשובו, סליחה, מקור 19, ואם לא תעשו כן, הנה חטאתם להשם, ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם, בנו לכם ערים לטפכם, וגדרות לצונכם, והיוצא מפיכם, תעשו. אומר רשי, לגבוה, שקיבלתם עליכם לעבור למלחמה, עד כיבוש וחלוקה. למה משה רבנו מקבע את זה במסמרות? זה נדר. הוא אומר, למה הוא מקבע את זה? משה רבנו אומר, אדם יכול לעמוד בהווה, לנדור נדרים על העתיד, לא לקיים אותם. למה? כי הוא היה חי באשליה. אני עכשיו רוצה להכריח אותם, כיוון שיש פה עניין ציבורי, ועניין של להניע את עם ישראל, להניע את ליבם מלהיכנס לארץ. אני חייב לקבע את הנדר הזה בצורה מאוד 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 חזקה, כדי שהאשליה תהפוך למציאות. בסתומת צריך לדעת, שלנדור נדרים זה לא נכון, לכן ראשי המתות מצטווים על זה. כי ראשי המתות זה אנשים מחושבים, מנהיגי דור, שהם מבינים עכשיו אין ברירה. אנחנו נדור את הנדר, כדי להרים את כולם אל הנדר הזה. כי שם צריך להיות. אבל בדרך כלל, האדם הפרטי חייב לחיות את ההווה, מבלי כל הזמן לחיות את ההווה על פי העתיד. זה לא אומר שאסור לשאוף. זה לא אומר שאסור לשאוף. אנחנו מחלקלים את הצעדים שלנו בהווה, על פי השאיפות בעתיד, זה ודאי. אבל, כדי לזהות, האם אדם חי באשליה, או באמת חי את ההווה, שהוא שואף לעתיד, אבל בצורה מאוזנת, הוא יכול לראות את זה על פי התחושה שלו בהווה. אם הוא מרגיש שמח בהווה, זה מצוין. גם אם הוא רוצה להתקדם, ויש לו שאיפות, והוא מתקדם בהתאם לשאיפות, כנראה שההתקדמות שלו היא מדודה ושקולה, ולכן הוא מצליח. והוא יעמוד בזה. אבל כשאדם נמצא בהווה, והוא כל הזמן חי באשליות על דברים בעתיד, והוא לא שמח במקום שבו הוא נמצא, כל פעם הוא רוצה להיות במקום אחר, זה אדם שחי באשליות לא בריאות. ואדם צריך לשמוח מאוד מאוד מאוד, בעשייה שבה הוא נמצא. על פי זה אנחנו יכולים לחבר את הדברים לפרשת מסעי. 42 מסעות עוברים עם ישראל. אלה מסעי בני ישראל, אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון. היום זאת הייתה עלייה של כל המסעות. עליית רבי, מי שעשה שניים מקרא, זה היום. אומר הבעל שם טוב, שמעתי בשם אדוני אבי זקני, כי כל המסעות היו 42, והם אצל כל אדם יום יוולדו עד שובו אל עולמו. זה המסע של האדם, 42 מסעות. ולהבין זה, כי מיום הלידה והוצאתו מרחם אמו, הוא בחינת יציאת מצרים כנודע. ואחר כך נוסע ממסע למסע, עד בו לארץ החיים העליונה. למה התורה עוברת מספרת לנו על כל מסע? מה זה חשוב? והתשובה, שבכל מקום שהיינו, היה לזה סיבה. אנחנו לא סתם נמצאים שם. אנחנו צריכים לשמוח מזה שאנחנו נמצאים שם. אדם לא יכול לשמוח רק בלגזור את הסרט, שהוא מגיע לתוצאה הסופית. האדם צריך לשמוח בדרך, ובכל מה שעובר איתו בדרך. מי שיכול לשמוח בדבר הזה, זה רק אדם שלא חי באשליות. אדם שחי את ההווה, כמובן עם שאיפות לעתיד, עם רצונות לעתיד, אבל הרצונות האלה לא משבשים לו את הדרך בחיי ההווה שלו. ואדם שחי עם אשליות, זה אדם שחיי ההווה שלו הם לא בריאים והם מנותקים, והם בסופו של דבר זה רק יזיק לעצמו. יש לנו כמה וכמה דוגמאות. קחו את נדב ואביהו, שרצו מאוד להגיע לאיזה קדושה קיצונית. אם מתי ימותו שני זקנים אלו, ואנו ננהיג את הדור. הם לא סמכו במקום שבו הם היו. הם הסתכלו על משה ואהרון ורצו להיות שם. ומה התוצאה? הקריבו עזרה ונגמר הכל. ארבע נכנסו לפרדס. רבי עקיבא היה בשל, הוא אמר להם, כשאתם מגיעים, הוא נתן להם שם איזו המלצה, עם המים, תיזהרו שמה. לא כולם היו בשלים. אז אחד התפקר, ואחד מת, ואחד השתבש. יש חוסר התאמה, כשאתה רוצה מאוד להגיע למקום שלא שייך אליך, הדבר הזה בסוף משבש את, את חייך האהובים. אחד המעלות של רבי עקיבא, שרבי עקיבא בתחילת דרכו הולך ורואה את האבנים שחקו מים, מים שחקו אבנים, מה המיוחדות? זה לא בום של מים עכשיו גדול שנופל על האבן ועושה בשקע. טיפה אחר טיפה. באותה עוצמה, הטיפה כל הזמן מגיעה באותה עוצמה, בצורה מדודה מאוד, כדי שהאבן תוכל להכיל את הטיפה הזו. ורק אז מתחולל השינוי האמיתי. ולכן רבי עקיבא נכנס לפרדס, ויצא מזה עוד יותר גיבור. כי רבי עקיבא, כל ההתקדמות שלו, היא מדודה, והיא שקולה, ורבי עקיבא ודאי שהיו לו רצונות ושאיפות להתקדם. אבל תמיד זה היה מאוזן, תמיד זה היה מותאם בצורה נכונה. רק נסיים. נכון, צריך לדעת לשמוח. אומר שלמה המלך, חזית איש מהיר במלאכתו, לפני מלאכים התייצב, בא להתייצב לפני חשוקים. מי זה? אומר המדרש, חזית איש מהיר במלאכתו, זה יוסף הצדיק. שמה?
רש"י אומר, זה משה.
נכון, זה המדרש אומר, זה לא רש"י אומר. המדרש מביא גם יוסף, גם משה. זה יוסף דכתיב ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. אתם יודעים מה הייתה המעלה של יוסף? שגם שהוא היה אצל פוטיפר, גם שהוא היה בבית הסוהר, את הכל הוא עשה בזריזות. שאל אותו, מה אתה מזדרז לעשות את הדברים פה? למה הכל בזריזות? זה יוסף. יוסף כל מקום שהוא נמצא, מצד אחד הוא שואף, הוא בטוח שהוא יצא מתישהו מפה. מצד שני, איפה שהוא נמצא, הוא עושה את הדברים בצורה הכי טובה, הכי מהירה, נותן את כל הכוח. הכל אצלו היה מאוזן, אבל אם משה רבנו, גם כשהוא היה בתוך הכלא, היה כל הזמן חי באשליה שמחר מוציאים אותו, מה היה קורה? מה הוא היה עושה? יושב בכלא מדוכא, זה לא המקום שלי פה. כשאתה מנסה, אתה חי בעתיד כשאתה בהווה, ההווה הוא מאוד מתסכל. ההווה הוא מאוד ממשבר. אבל כשאתה חי בהווה ואתה מבין שההווה זה הגשר לרצונות שלך בעתיד, אז חיי ההווה שלך מלאים שמחה, מלאים בעשייה חיובית, וגם ההתקדמות מתוך שם רק תלך ותבוא בצורה מהירה וטובה. שיהיה שבת שלום.